שלום לכולם, אתם על עוד פרק של סיפורי רטרו, והיום אנחנו בפרק מוזר במיוחד. אנחנו הולכים לדבר היום על משחקים מוזרים. תכף אני אגדיל לכם למה אני בדיוק מתכוון כשאני אומר משחקים מוזרים. לצידי, ליאון סולומון, מה שלומך?
בסדר גמור.
האיש והאגדה שמכיר המון משחקים מוזרים, מה איתך? הכל טוב?
מצוין, מצוין, תענוג להיות פה.
אחלה, אז אנחנו נתקדם. תראה, היו לי שני משחקים מאוד מוזרים שרציתי לדבר עליהם ולעשות עליהם פרק. חיפשתי משחק שלישי להשלים את הטריו המוזר, ופניתי לקהילה. פשוט פרסמתי פוסט בקבוצת הפייסבוק, רטרו גיימר ישראל, לפני כמה חודשים, שאלתי, חבר'ה, תזרקו לי משחקים מוזרים. ככה, רעיונות. והאמת שזה היה מצחיק, כאילו לא מיקדתי את השאלה יותר מדי, ולא הגדרתי מה זה משחק מוזר, ואנשים רשמו לי שם, מקס פיין, הפלייף, משחקים מאוד מאוד מיינסטרימים, GTA 1, דברים כאלה. ואז הבנתי שבעצם, אתה יודע, כל אחד מסתכל על המילה מוזרות מהזווית שלו, ורואה כמובן הגדרה מסוימת, רואה מוזרות בצורה אחרת. אז אמרתי, אוקיי, אם אני רוצה באמת לעשות פרק על השני משחקים ההם, אני בכוונה לא מזכיר את השם שלהם כרגע, אני צריך קצת יותר להגדיר, קצת יותר להבהיר למה אני מתכוון כשאני אומר משחק מוזר. אז ככה. קודם כל, כמובן נסייג, זו לא הגדרה מילונית, זה קצת גמיש, אבל לצורך הפרק ולצורך המצעד, מצעד שלושת המשחקים המוזרים, אנחנו נצמד להגדרות האלה, נשתדל. קריטריון ראשון, שאני ככה אמרתי לעצמי, זה איזושהי תחושה של what the fuck, כשאתה רואה את האומנות של המשחק. משהו מוזר באומנות, בגרפיקה, בדרך ההצגה של המשחק. זה יכול להיות בצורה שבה מספרי, בצורה שבה מצלמים, בטכנולוגיה, כל דבר כזה. זה קריטריון ראשון. קריטריון שני זה גמישות בז'אנר, כלומר שקשה לסווג את המשחק להכניס אותו לאיזה מגירה. עכשיו את רוב המשחקים כן, אפשר, גם את המוזרים אפשר להכניס לאיזושהי מגירה, לאיזשהו ז'אנר, אבל המשחקים המוזרים בדרך כלל משלבים מאוד ז'אנרים ושואלים מפה ושואלים משם, ולא תמיד ברור ויש לו ז'אנר זה. זה מבחינתי היה קריטריון שני למוזרות. וקריטריון שלישי שהוא בעיניי חשוב, זה, אתה יודע, לא חוכמה לבוא וסתם לשפוך שטויות על המחשב, הצלחה כלכלית, משחק שאשכרה מחר עותקים, כן? אנחנו רוצים, בעצם זה, בעיניי זה הישג, כלומר להביא את המוזרות אל המיינסטרים, לגרום לאנשים לאהוב את המוזרות שלך, ואשכרה לקנות את המשחק. אז בשלושת הקריטריונים האלה, הלכתי אליך ליאון ודיברנו והתייעצנו מה יהיה המשחק השלישי, ובדרך זרקת לי כל כך הרבה דברים שחלקם נפלו על קריטריון כזה או קריטריון אחר. קודם כל, איך היה התהליך הזה בהיזכרות? ספר קצת.
זה לקח אותי למשחקים שבהחלט עונים על אחד מהקריטריונים הללו, אבל לא מצליחים לאגד את הכל ביחד. ולמשל, היו לנו משחקים כל כך מוזרים מבחינת ארט סטייל שלהם, מבחינת הסגנון אמנות שהם בחרו לעצמם, או הדרך שבה הם מעבירים את העלילה.
אני רק אגיד, זרקת כל כך הרבה רעיונות מצוינים, הלכתי, ראיתי את הגיימפליי, התרשמתי, לא הכל נכנס למצעד, אז בעצם אני נותן לך, בוא נדבר קצת על כמה משחקים שלא נכנסו לרשימה, תאר לנו אותם ככה, מה כל כך מוזר בהם.
אז בואו נתחיל מהמשחק הראשון, מיודענו המפורסם בוגרמן, שיצא על הסופר נינטנדו והג'נסיס. כמו שזה משתמע, בוגרמן זה משחק עם המון גועל וג'יפה וכל הדברים האלה, וזה פלטפורמר. משחקים בתור שרת שהולך למקומות הפחות נקיים ביקום של המשחק, והוא נלחם עם הנזלת שלו נגד היריבים. משחק מאוד מאוד עזוי, עם ארט דירקשן מאוד מאוד מה אנחנו רואים. פלטפורמר רגיל מאוד, כך שמעבר לזה, לא היה לנו על מה להתווכח. זה לא מצליח לאגד את השלושה. ואז מגיע, בדיוק באותם שנים של בוגרמן, אז יש לנו גם את גל המחאות כנגד מורטל קומבט ומשחקים אלימים, אז יש לנו כמה תיכוניסטים, שניים, שיוצרים משחק מכות בשם טיים סלוטר, וכל הנובלטי סלש ייחודיות של המשחק הזה, זה שהוא נוצר על ידי שני אנשים, הם בכוונה עשו אותו אלים וכל זה, וכמובן הגרפיקה נראית כמו משהו שמישהו באמת התמקצע בחייו עם צייר. פשוט כך. אז זה משחק מכות עם סגנון אמנות שהוא מאוד מאוד מחתרתי כזה. שוב, לא עונה לנו על השלושה קריטריונים. מה שאולי מצליח קצת לגרד, אולי בפוטנציה, זה משחק בשם TuneStruck. עכשיו, מה קורה אם אנחנו לוקחים את כריסטופר לויד, את דוק בראון מבחזרה לעתיד, ושמים אותו ביקום אנימציוני, כאילו זה מי הפליל את רוג'ר ארנב. שמו אותו דמות דיגיטציה, כלומר, אתם רואים אותו במשחק, אתם רק צריכים ללחוץ על מקום מסוים, והוא הולך ומתקשר עם כל הדמויות האנימציוניות. וכמובן, אל תשכחו, כדי שזה יהיה חוויה מאוד מאוד מושלמת, צריך את טים קארי בתור הנבל. כן, כן, טים קארי ממופע האימה של רוקי, וכמובן ממשחקים כמו Red Alert 3, מהסרט אית, הוא שיחק את הליצן, תנו לו לדבב את הנבל. וזה הכל, ושוב, יש לנו עניין של ממש מגניב, או סגנון אמנות, והמשחק עצמו, אנחנו מקבלים כל הזמן את האפשרות הזאת לנוע בין מקום למקום, לתקשר והכל, ויש לו את הווייב הזה של יצירת קלט, לא מספיק מוכר, אין הרבה, לא מכר הרבה, ו... צאנו לנו הרב, שלושת המשחקים האלה לא הצליחו לעבור את הרף.
האמת שכיף לדבר על משחקים מוזרים. אני גם הייתי רוצה להזכיר, לפני שנגיע למקום הראשון, אני גם אזכיר עוד שניים שלא נכנסו לרשימה, אבל עבורי היו מוטרפים ומוזרים. הראשון הוא קווסט ישראלי של חברת מחשבת, לא אחרת מאשר, בשם גרניקס. גרניקס הוא משחק שאתם מגלמים, זה קווסט לכל דבר, לכן הוא נפל קצת בקטגוריה של מולטי ז'אנריות, שאתם מגלמים סבתא מגניבה ששותה אלכוהול, והיא נמצאת באיזשהו וונדרלנד עזוי לחלוטין. האומנות שם זה דבר ששווה את ליבי. כלומר, בתור ילד שיחקתי בזה, זה יצא ב-97 אם אני לא טועה, זה היה פשוט רק טיילתי שם, אפילו לא חיפשתי לפתור את החידות. החידות שם הן חידות, מה שנקרא אי-היגיון, אוקיי, זה המון דברים דווקא לא הגיוניים שאתה צריך לעשות, והכל כזה אינסן, יש כוח משיכה, אין כוח משיכה, מותר לך לקפוץ, אסור לך לקפוץ, משחק מאוד מוזר, כמו שאמרתי, בסופו של דבר הוא קווסט, אבל הוא מאוד מאוד מגניב. משחק, עוד משחק שלא נכנס, דיברנו עליו, רצינו אולי להכניס אותו, זה קרמגדון. היום אנשים אולי יגידו, טוב, יש לנו GTA, יש לנו כל כך הרבה משחקים שאתה דורס אנשים ומקבל על זה נקודות, אבל אז ב-96 אם אני לא טועה, או 5, כשיצא קרמגדון זה היה what the fuck, זה היה כאילו מה אני עושה, אני מרוץ מכוניות, היה לי את Need for Speed, קח את המכונית, תגיע ראשון, תעשה סיבובי, מקסימום איזה נשק, איזה משהו ככה מעניין, בונוסים. פה אתה פשוט לוקח את הרכב ופשוט נכנס בדברים, נכנס באנשים, אני זוכר את המבוגרים שצקצקו על המשחק הזה, יש משהו מוזר בקרמגדון. נכון, בסופו של דבר הוא מאוד מיינסטרימי, ואפשר לעשות עליו פרק בפני עצמו, אבל זה עוד משחק ככה, שאנחנו, אם כבר מדברים על מוזרויות, בעיניי הוא היה מאוד מוזר בזמנו, הוא גם מאוד הצליח בקופות, אבל אוקיי, השניים האלה אני נסכם את אלה שלא נכנסו. נכון מאוד. טוב, אז האמת שבשיחות בינינו עלו עוד הרבה מאוד משחקים, וכל אחד, אני מניח, מהמאזינים שלנו יכול עכשיו לחשוב, לעצמו על הקריטריונים שציינתי מקודם ולמנות משחקים מוזרים. אנחנו נעשה פה את מצעד שלושת הגדולים, מבחינתי שמחתי שאתה גם הסכמת איתי בסופו של דבר. אנחנו נתחיל מהמשחק הראשון. המשחק הראשון שבחרנו למצעד המוזרים הוא לא אחר מאשר Neverhood. מיודענו, איזה משחק. Neverhood, אני קודם, אתה יודע מה, אני אתחיל דווקא מהקריטריון השלישי. Neverhood לא מכר הרבה עותקים. הוא אולי יכל אפילו להיפסל על הדבר הזה. אבל הוא כל כך זכור לגיימרים. כלומר, אין פרופורציה בין המספר שהוא מכר, שזה כמה עשרות אלפים, לפי המקורות שאני קראתי, לבין המוכרות שלו היום בקרב רטרו גיימרס והקלט שהוא יצר. אז מה בעצם קורה שם בנברהוד, ואיך הוא נכנס לנו ככה למצעד? אני אתן ככה סקירה קצרה על המשחק הזה. אז ככה, יש לנו שני חבר'ה בשנות ה-90, דאג טנאפל ומרק לנדנזמן. הם היו עוד חברים מתקופת הקולג', הם עבדו בחברת שייני אינטרטיימנט, שגם יצרה את MDK ועוד המון משחקים אחרים. ביחד, הפרויקט הכי הכי גדול שלהם והכי מפורסם הוא לא אחר מאשר Earthworm Jim. משחק שאתה בעצם מגלה תולעת שנכנסה לתוך חליפה כזאת, אתה מעין גיבור על פלטפורמר, אבל זה משחק פלטפורמה מגניב עם המון מעריצים, שבעיניי הוא די מיינסטרימי. אז ביום החבר'ה האלה עבדו בעיקר על משחקי פלטפורמה, הם בין השאר גם עבדו על ספר הג'ונגל, משחק של דיסני שיצא לנינטנדו, ובלילה שיחקו במשחקי לוקאס ארץ, בקווסטים של לוקאס ארץ של אותם שנים, והיה להם חלום ליצור בעצמם קווסט. החלום הזה היה נראה קרוב בשנת 95, כששייני אינטרטיינמנט נמכרה, היו שם כל מיני חילוקי דעות בהנהלה, אני לא אכנס לזה. ודאג טנאפל, בעצם היזם, הוא יוצא מהחברה, וכבר בתערוכת ה-E3 של אותה שנה, הוא מכריז על חברה חדשה שהוא הולך להקים, ולחברה קוראים לא אחר מאשר Neverhood, ככה הם קראו לחברה, כן כן. איתו עוזבים גם החבר שלו וגם עוד כמה מפתחים מרכזיים, ככה ממש השדרה המרכזית של שייני אינטרטיימנט עוזבת אל חברת Neverhood, ומתחילים לעבוד על משחק. החבר'ה שכל כך חלמו ליצור קווסט, מתחילים ממש ככה על סטורי בורד עם עיפרון, לצייר מסכים, לחשוב על דמויות, לחשוב על חידות, כי זה בעצם המרכיב המרכזי של המשחק שלהם, וממש יוצרים את כל Neverhood שאנחנו מכירים היום, שזה משחק שאתה בעצם מגלם דמות של בחור בשם קליימן, שבעצם עובר ופותר חידות, תכף נציין באיזה אופן הוא נעשה וכו', אבל כרגע זה מה שצריך לדעת. Neverhood בעצם נכתב כל כולו, כמו שאמרתי, הסטורי בורד בעיפרון, ובאותם שנים עוד חברה חדשה נולדת לנו, חברת DreamWorks, חטיבת המחשבים של DreamWorks. DreamWorks אולפני סרטים מצוירים שאנחנו כולנו מכירים, שיצרו המון המון קלאסיקות. ממש באותה שנה הם מחליטים ללכת לכיוון של משחקי וידאו, ומחפשים פרויקטים מעניינים להשקיע בהם. הם מגיעים, דאג טנאפל, המוביל של Neverhood, מגיע אליהם בעצם עם הרעיון. הם מאוד מאוד התרשמו מכך שהמשחק אשכרה כבר כתוב, כלומר הוא לא מתוכנת, עוד לא החליטו איך לעצב אותו, אבל יש ממש כבר, אתה יודע, יש חידות, יש דמויות, יש מסכים, מאוד התרשמו ונתנו לו את המפתחות, מה שנקרא, והחבר'ה של Neverhood לא יחזבו. בעצם תוך 11 חודשים בלבד, הם יצרו משחק שלם שמוכן לשיווק. עכשיו, Neverhood הוא משחק שכל כולו נעשה בפלסטלינה. פלסטלינה, חיימר, חומרים כאלה, ממש בטכנולוגיה של סטופ מושן. כל מה שאתם רואים במשחק באמת עוצב ובאמת היה קיים במציאות. כל העולם שבו קליימן מתהלך, החדרים, החצר הגדולה, הכל 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 נבנה בפלסטלינה חיימר, ובעצם צולם ככה פריים ביי פריים. למה המשחק הזה מוזר? בעיניי כי קשה באמת, קשה קצת לסווג אותו גם לז'אנר. יש קטעים שאתה רואה את המשחק, את הדמות, במבט צד, שדי דומה לקווסטים. אתה מצביע על מקומות, אתה פותר חידות, אבל יש קטעים שאתה פתאום רואה את העולם דרך העיניים של הדמות. זה פתאום מזכיר לך FPS, אתה פתאום מסתובב בסביבה, מתחיל ללכת ימינה, שמאלה, הכל מפוינט אוף יו של הדמות. כל העולם הוא עולם כזה מוטרף, מוזר, אינסיין כזה. תדמיינו עולם שעשוי כולו מפלסטלינה, חיימר, כמה מוזר זה. וכמובן הסאונדטרק של המשחק הזה, זה אולי אחד הדברים שאנשים הכי הכי זוכרים. מוזר, מוטרף, מגניב מאוד. המשחק הזה נכנס ללב, הוא באמת, יש בו משהו פשוט שווה לב. כמו שאמרתי, הוא לא ממש הצליח במחירות, אולי כי הוא יצא ב-96 עם המון המון להיטים אחרים, אבל הביקורות ממש היללו אותו. הוא היה adventure game של השנה, אם אני לא טועה, הוא זכה בהמון פרסים, החבר'ה שם קיבלו המון המון רוח גבית. היום אנשים זוכרים אותו ממש, אנשים זוכרים אותו לטובה, הוא באמת משחק שאתה מדבר איתו, אתה מדבר עם אנשים עליו, הם ממש ככה, אתה יודע, מחייכים וממש ככה, בתחושה נוסטלגית כזאת, כי זה באמת משחק שובה לב, ובאמת משחק עם סיפור מגניב, ומשחק די מוזר. בטוח שכל אחד שיפתח גיימפליי שלו עכשיו ביוטיוב, יגיד, what the fuck, מה קורה פה? היום שכבר, אתה יודע, ראינו הכל, חווינו הכל בגיימינג, זה אולי קצת פחות, אבל בשנות ה-90 זה באמת היה מוזר, וואו, ומאוד מאוד מושך. אני מאוד נהניתי מנברהוד. נציין שהיה לו גם המשך, שאף אחד כמעט לא מכיר, שהיה משחק פלטפורמה, עם אותה דמות ממש, מפלסטלינה, שלא הצליח בפלייסטיישן 1. והיה לו גם עוד כל מיני עיבודים לנובלה גרפית, ואת האלבום, עוד אלבום המשך של המוזיקה שלו. Nine Neverhood זה משחק מוזר, וזה משחק קלט, זה משחק מגניב. לך יצא קצת לשחק בו, ליאון?
לצערי לא. Neverhood זה משחק שעוד לא יצא לי לשחק בו. יצא לי לשחק בדודים שלו, מהסוג שלו, כמו Abe's Exodus, שזה ההמשך לאודיסאה של Abe, או Heart of Darkness, שזה מהיוצר של עולם אחר. הם מאוד מאוד דומים בסגנון, ויש להם את זה, אבל עדיין אני חושב שנברהוד הוא המלך שמאגד את כל השלושה דברים ביחד.
נכון מאוד, אני מסכים איתך. אוקיי, זה היה המקום השלישי במצעד המשחקים המוזרים. ליאון, המקום השני.
אחר אין ספור דיונים אנחנו בחרנו באחד, ביחיד, במה שחבר טוב ומקסים אומר, העז, MDK2. אז אנחנו הולכים אחורה טיפה בזמן, הלוואי והיה לנו את הדילוריאן מבחזרה לעתיד בשביל זה.
כן, אני רק אגיד משהו קטן, לא שיחקתי במשחק הזה, כשאמרת לי אותו, אמרתי, מה פתאום, MDK2 זה סופר מיינסטרים, מה הוא רוצה? שכנע אותי בבקשה שזה משחק מוזר, ליאון.
אז אנחנו הולכים אחורה בזמן, ואנחנו רואים שאחד מהמפיקים של ג'ימה תולעת, אומרים לו שמה באינטרפליי, במתכל, אנחנו צריכים לך המשך עכשיו. עכשיו, הוא לא הסתדר לו לגמרי להגיע לשלמות מונליזה שהוא חיפש בג'ימה תולעת 1 מול ג'ימה תולעת 2. בינתיים הוא התחיל לעבוד על משחק אחר, אינטרפליי ביקשו ממנו, תערוך הכל טיפה עם זה? לא. זה והעבירו את ההכנות ל-MDK2 לביו-וויר, שעד אז היו לה קצת אקשן, אבל הרבה מאוד RPG, כמו בולדרס גייט. ו-MDK2, במידה רבה, מה שמיוחד בו כל כך, זה שהוא לוקח את מה שהיה ב-MDK1, ומרים את רמת הקרייזיות של זה. עכשיו, ב-MDK1, היה לנו רק את קורט הקטיק, הבחור עם החליפה והרובץ צלפים בתוך הראש. וכמובן הרבה מאוד פאור-אפים מטורפים וארט-סטייל מטורף. בואו נלך צעד קדימה. MDK2, יש לנו 3 דמויות. יש לנו את קורט, יש לנו את מקס, ויש לנו את דוקטור הוקינגס. כולם הופיעו ב-MDK1. מקס הוא הרובוט בין 6 הרגליים שהדוקטור יצר. הוא יכול לעזור לכם ב-MDK1, הוא יכול לעזור לכם לנצח את הבוס. אבל הוא לא דמות שאפשר לשחק. לעומת זאת יש לנו את דוקטור הוקינס, שרק מופיע לנו בהתחלה כל הזמן בתמונות. אז עד כה, סבבה, יש לנו את זה. נו, מה נתנו? מה הביאו? ובכן, לכל אחד מהם יש קמפיין משלה. יש פרק, יש דברים, יש אלמנטים של איך משחקים בהם. בשביל קורט, אנחנו יכולים להיות כאילו אנחנו גארט מפיף, או הסוחד 47. צריכים להתגנב. לא חייבים 100% לחורר ולהפוך לגבינה שוויצרית את כל החייזרים. לא חייבים. אפשר לסרוק בובת דמה והם ירדפו אחריה. אפשר לשים עלינו את המצנפת הבלתי נראית. אפשר לזרוק תחמושת. אפשר להשתמש שוב ברובי הצלפים, אבל לראות פגזים או כל מיני דברים כדי להתקדם בשלב. ולמקס לעומת זאת, למקס זה להיות ג'ון רמבו. כלומר, אתם יכולים, עם ארבעת הידיים של מקס, אתם יכולים לבחור איזה נשק שאתם רוצים שאתם אוספים בשלב. רוצים אוזי ומגנום ושוטגנים ולייזרים? אחלה. רוצים את המיניגן משליחות קטלנית 2? לכו על זה! יש אין ספור אפשרויות, ואתם מתחילים עם מגנום, עם תחמושת בלתי נגמרת. אוקיי, בסדר, נו לרן, אז מה חדש? אתה רק יורה ויורה ויורה. ואז מגיע דוקטור הוקינס. דוקטור הוקינס לא יכול לראות. לעומת זאת, יש לכם את שני הידיים, ואתם צריכים, יחד עם כל אחת מהידיים, למזג פריטים. אתם יכולים למזג לחם וטוסטר, כדי להכין טוסט שתוכלו לאכול ולהחזיר בריאות. אני מספיילר, שאם תעזרו לצמח הידידותי שעל הספינה שלכם, קרמית, הולך לקחת את הטוסטר, לטבוע אותו ברדיואקטיביות, ואתם יכולים, יחד עם הלחם, להכין טוסט רדיואקטיבי. שאם אתם יורים אותו על החייזרים, הורג. עכשיו, זה לא רק זה. אתם יכולים לבנות סולם. אתם יכולים לבנות ערכה שהיא כמו מפוח אוויר לפינוי גזם, כשחייזרים פולשים לספינה. עכשיו, אתם יכולים להתנהד באיזה דרך שאתם רוצים. ויותר מאוחר, להוקינס יש אפילו את האפשרות לשתות משהו, ולהפך לג'בר שמאוד מאוד דומה לענק הירוק. הוא יכול להרביץ, הוא יכול להילחם. כן, דוקטור הוקינס יהפך להייד.
אותה דמות שמתחילה כרק יכולה לקמבן חפצים ביחד,
כן.
פתאום כן נלחמת באותו משחק.
בדיוק, נכון. הדרך שבה עובדים עם כל זה ביחד, מאוד מאוד עוזר לנו גם להתנהד בתוך הפאזלים. אז בשביל קורט זה התגנבות, בשביל מקס זה ג'ון רמבו, בשביל דוקטור הוקינס זה פאזלים. עכשיו כל המשחק רץ לנו בגוף שלישי. עכשיו זה רק השלבים הראשונים שאנחנו נתקלים בהם. לרוב יש לנו את הפסק זמן, ואני לא מדבר איתכם על השוקולד, זה נורא נורא טעים, שבין השלבים. בפעם הראשונה שאתם אמורים לשחק בתור קורט, אתם צונחים חזרה לכדור הארץ, מהספינה. ואתם צריכים לנווט אותו כדי שהוא לא יחטוף מכה מהחייזרים. אתם צריכים לנווט אותו, כאילו אנחנו משחקים גלגה. אוקיי, שלב אחרי זה, אנחנו צריכים לשחק בתור מקס. מקס עובר ממקום א' למקום ב', הוא על טיל. אז הדוקטור אומר לו, מקס, איבדתי שליטה על הטורפידו, שלוט בטורפידו! ואתם צריכים לנהל את הטורפידו מפני אסטרואידים. פעם שלישית, אתם צריכים לתפעל את החללית. של דוק הוקינס, הג'ים דנדי, מפני אסטרואידים. עכשיו, זה מראה לנו שזה גם עובר מפאזלים והכל, זה עובר גם להיות סוג של פלטפורמר או סייד סקרולר כזה. זה מעניין כי עשו פרסומת ל-MDK1 פעם, ועשו אותה עם פיקסלים, ורואים את MDK בתור פלטפורמר. אז סוג של רצה גורל וקיבלנו את זה. עכשיו, מה בדיוק מיוחד? עד כה אנחנו הסברנו את כל זה, אז מה בדיוק עוד מיוחד בזה? MDK2 קיבל הרבה מאוד הערכה, הרבה מאוד ציונים חיוביים בקרב הביקורות, והוא קיבל כמה וכמה פורטים, סוני 2, מחשב, ווי, וכמובן דרימקאסט, ומאוד מאוד חשוב לקחת את כל זה, ולראות כיצד משחק שאפילו לא ביימו אותו היוצרים המקוריים, הצליח לקחת את כל מה שהיה במקורי, והפוך את זה לעוד יותר מטורף. אני רק יוסיף, שזה לא מסתכם רק בזה. מתווסף לזה שממש לקראת הסוף, אתם יכולים להחליט, עם מי אתם הולכים ללחם בבוס האחרון. כלומר, מי הולך להיות בשלב האחרון, מי הולך לקבל את הסוף. ולכל דמות יש סוף משלה.
יפה, זה ממש מאפיין של משחק הרפתקה קלאסי. יש לך כמה סופים.
ואני רק אגיד לכם שהדיבוב הוא בכלל צחוקים. את דוק הוקינס זה היה גרג זשוק. גרג זשוק הוא היור של ביואר, אחד מהמייסדים. עכשיו זה ממש מדהים כאילו כמה יש לזה אווירה של כמה חברים שיושבים ביחד על מרתון סרטי 50's, יושבים למשחק תפקידים, בונים לעצמם קמפיין וזורמים עם זה. זה הכי מצחיק בעולם.
שמע, עשית לי חשק מטורף לשחק ב-MDK, משחק אני חייב להשלים את הדבר הזה, זה בלי קשר, אני יודע שהוא פורץ דרך, באופן שבו המצלמה והגוף
שלישי וכולי. אני רק אגיד שהמשחק השני מאפשר לך להתנסות בהרבה מאוד מכניקות, והוא גם נורא נורא עוטף את עצמו באווירת 50's הזאת, הוא ביותר מאוהב בווייב שהוא מקדם, ו-MDK1 זה כזה, זה מעורב של כל כך הרבה דברים, ופה יש לך מעורב, מעורב כאילו לוקחים לך את ענק הברזל, את האסתטיקה וענק הברזל, ופשוט הולכים לחלל החיצון.
אוקיי, נשמע מוזר, נשמע מצליח במחירות, ונשמע גרפיקה what the fuck, או אומנות מגניבה. כן. אחלה משחק מוזר, למקום השני. ובמקום הראשון, טוב, המשחק שרציתי לדבר עליו, ותכס כל הפרק זה בשבילו, אפשר להגיד, ותודה לך ליאון שזרמת איתי. Bad Mojo, חברים. Bad Mojo, למי שלא מכיר, זה משחק מ-1996, הוא פותח במשך שנתיים, 94-95, משחק שאתם מגלמים מקק. לא סתם מגלמים מקק, אלא משחק שמכניס אתכם לחוויה של ג'וק מקק, בצורה הכי מדהימה שיש. והמשחק הזה, לפני שאני אגיד מה כל כך מוזר בו, נראה לי שכבר מהתיאור הראשוני אתם מבינים, מה שיותר מוזר מהמשחק אפילו זה תהליך הפיתוח ומה שקרה שם מאחורי הקלעים. ועל זה אני אדבר ואני ארחיב עכשיו. אז ככה, כמו שאמרתי, Bad Mojo זה משחק שפותח על ידי חברת Pulse Entertainment. אין לכם מה לרוץ לוויקיפדיה, כי מלבד Bad Mojo לא תמצאו שום דבר אחר שהיא עשתה. כי מדובר בשני חבר'ה, ויני קרלה ודרו הופמן. הם שניהם בכלל הגיעו מעולם הקולנוע, ורצו לספר סיפור ככה במדיום של משחקי מחשב, בדיוק המדיום הזה מאוד מאוד טס קדימה, 94-95, 256 צבעים, היה בא להם לעשות משחק וידאו, ולספר סיפור הזוי, קרינג'י, מגעיל, מה שאתם רוצים, במשחק מחשב, אז הם הקימו חברה, שכרו מפתחים, והתחילו לצלם. בשנים האלה הייתה להם מגבלה טכנולוגית, הם לא רצו להתפשר על הריאליזם במשחק. המסכים במשחק, אם היום תסתכלו עליו, יש גם גרסת רימאסטר, שככה שיפרה את הרזולוציה, זה 256 צבעים, אבל לקחו את זה באמת באמת, לא השאירו גוון ב-256 צבעים שלא נוצל, והכל מאוד ריאליסטי, אתם בסביבה, אתם מקבלים מסך, זה יכול להיות רצפה, מלוכלכת, מקטמים של שמן ומים, ולכלוך כזה או אחר, זה יכול להיות תעלת ביוב, אתם יכולים לדמיין, מה זה תעלת ביוב סופר ריאליסטית, ובגלל המשאבים המוגבלים, שהם רצו לשים אותם על הרקעים, ולתת לכם סביבה מזעזעת, מגעילה וריאליסטית, לא נשאר מספיק זיכרון לדמות שאמורה לנוע שם, ולכן הם היו צריכים דמות מאוד מאוד קטנה. לאחר התייעצות, ככה בינם לבין עצמם, וגם עם המפתחים, הם הגיעו למסקנה שלכולם יש סיפורים מזוויעים על מקקים. כנראה שבשנים האלה בקליפורניה היו הרבה מקקים, אני לא אחזור פה על הסיפורים, אם בא לכם לקרוא על זה, הם באמת סיפורים מחרידים על מקקים, אבל המקק נבחר להיות גיבור המשחק, וכן, הוא קטן, הוא לא תופס הרבה מקום והרבה זיכרון, אבל מה קורה כשרוצים לצלם מקק בסטופ מושן ולעשות את זה סופר ריאליסטי? צריך כמובן לגדל מקקים, או להביא מקקים אמיתיים. אתה מסתובב בסביבה הריאליסטית כאמור, ואתה פוגש שם עוד חיות, אתה פוגש שם עכבי שמאיים עליך, מקק, באנו מעורר גועל, ויש אנשים שממש מפחדים ממקקים, אבל בסך הכל זה חיה די שברירית, כל שלולית קטנה יכולה להיות מלכודת מוות, שלא לדבר על גז במטבח, או שואב אבק, או עכבי שעצבני, או חולדה, או עכבר, או חתול, ואת כל אלה אתה פוגש במשחק. אז אתם יכולים כבר לדמיין שעל הסט של Bad Mojo, שצולם בזמנו אז במסך כחול, זה אפילו לפני המסך הירוק, היה גן חיות קטן. החבר'ה שם היו חבר'ה רציניים, הם ממש ממש היה חשוב להם הריאליזם, והם ממש צילמו חיות אמיתיות בסטופ מושן. אני לא יודע כמה ארגוני זכויות בעלי חיים היו מאשרים את המשחק, אבל הם כן עשו מאמצים, לא, אתה יודע, לא להרוג חיות, לא להתעלל בחיות, ולעשות את זה כמה שיותר נקי. אז אוקיי, הם החליטו על מקק, שאהבו השראה מהספר של פרנץ קפקה, הגלגול, באמת שהוספתי אותו לרשימת הקריאה שלי, זה גם ספר שבו הגיבור הופך בעצם לחרק, כמנהגו של קפקא, להציג כל מיני אבסורדים וכאלה, והם בעצם יצרו חוויה של לטייל בבית מגורים עם המקק, ובדרך הוא פוגש את כל החיות שהזכרתי. אז ככה, מה היה לנו שם על הסט? קודם כל, מקקים, כמובן. החבר'ה הזמינו משהו באוניברסיטת קליפורניה, איזשהו מקום שמחר ערכה ללימוד לבתי ספר, הזמינו מקקים. עכשיו, מקקים רגילים לחיות בתנאים מאוד מאוד קשים, ועם מעט מאוד מזון להסתדר. ברגע שאתה שם מקקים באקווריום זכוכית ומאכיל אותם, אגב, הם האכילו אותם במזון כלבים, הם מתרבים מהר מאוד. גם עניין אותם לצלם מקקים קטנים, לשלב אותם במשחק, לצלם ביצים של מקקים, יחסה, לשלב גם את זה במשחק. והמקקים התרבו והתרבו והתרבו, והם הגיעו למספרים של מאות מקקים בסטודיו של הצילום שלהם. מקק, אגב, הוא חיה מאוד מאוד מהירה ביחס לגודל שלו. ככה 60 שניות על מה זה, על מקקים. אז כמו שאמרתי, הם חיים בתנאים מאוד קשים, הם ניזונים מכל דבר שיכול לספק להם אנרגיה, אבל הם בעיקר מאוד מאוד מהירים. מה זה אומר מהירים? זה אומר שהם נעים במהירות של, זה לא נשמע מהר, 5 או 6 קמ"ש, אבל ביחס לגודל שלהם זה כמו בן אדם שיזוז ב-300 קמ"ש. ויש להם גם יכולת מאוד מאוד טובה להסתתר. הם מזהים מהר מאוד שינויים באור או בזרמי אוויר, וישר תופסים מחסה. אז ביום יום שלנו כמעט לא נראה מקקים. אז כולם אומרים פה, כל המאזינים שלנו עכשיו, על מה אתה מדבר? כולנו פגשנו מקק, נגאלנו, צרכנו, אולי הרגנו, אולי עפנו מהבית. כשאתם פוגשים מקק בבית, רוב הסיכויים שזה מקק זקן, חולה, פצוע, שמשהו קרה לו, ולכן אתם מצליחים בכלל לראות אותו. מקקים שהם בכושר, מה שנקרא, קשה מאוד לראות, הם ממש טובים בלהסתתר. מה שכמובן מקשה על לצלם אותם בסטופ מושן, אתם בטח יכולים לתאר, אז מה שהחבר'ה עשו, הפתרון שהם מצאו זה להכניס אותם לפריזר. כן, כן, לקחו מקק, הכניסו אותו לפריזר, לכמה דקות טובות, הוציאו אותו, הוא לא מת, מקקים שורדים המון המון תנאים קשים, הם פשוט זזו באיטיות סוף סוף, ואפשר היה לצלם אותם. כן, זה דבר מוזר אחד שקרה שם. עוד סיפור מעניין מהסט של פולס אנטרטיינמנט, זה הסיפור על החולדה. יש קטע במשחק שאתה בצעריו הורג חולדה, באמצעות זה שאתה זורק עליה או גורם למפולת של סכיני גילוח. אתם יכולים גם להבין שמקק אין לו הרבה יכולות חוץ מלדחוף דברים. אז החידות שם הן חידות ככה שמותאמות למקק, וזה מה שאני מאוד מאוד אוהב במשחק הזה, אבל תכף נדבר בעריכות על המשחק. אוקיי, החבר'ה רצו חולדה מתה ופצועה, שנפגעה מסכיני גילוח. הם רצו, הרעיון הראשון היה למדל את זה בתלת מימד, אבל שוב, המחשבים לא היו מספיק חזקים, הטכנולוגיה לא אפשרה להם לעשות את זה מספיק ריאליסטי, הם לא רצו להתפשר על הריאליזם, ולכן הם היו צריכים, כן, כמו שאתם חושבים, למצוא חולדה מתה ולצלם אותה. הם פשוט התקשרו למסעדות בקליפורניה, בלוס אנג'לס, אם אני לא טועה, והם אמרו להם, חבר'ה, אם יש לכם במקרה חולדה מתה במטבח, שעדיין לא בשלבים ראשונים של ריקבון, תתקשרו אלינו, אנחנו מצלמים פה סרט, ואנחנו חייבים לצלם אותה, וזה בדיוק מה שקרה באחד המטבחים, חולדה ענקית, החבר'ה לקחו את האוטו, נסעו למסעדה, דפקו שם כמה שוטים טובים, קצת פוטושופ על כדי לצייר לאדם ופציעות, וכן, יש לנו את המסך, אולי אחד המפורסמים, שאתם מטיילים על הגופה של אותה חולדה, איכסה, אבל זה סופר ריאליסטי, זה היה וואו, 96 זה היה וואו. עוד סיפור זה כמובן החתול, יש חתול במשחק, גם הוא מהווה בעיה עבורכם, בסוף אתם נפטרים ממנו, לא הורגים אותו. אז כן, החתול המעולף של אחד החבר'ה שם, הוא הכוכב במשחק. טוב, אתם יכולים לתאר לעצמכם עוד סיפורים, יש שם גם ולדות של עכברים במשחק, המון דברים מגעילים, אתם מסתובבים בכללי, בכל מיני מקומות. אז מה זה המשחק עצמו? נעבור אליו, אחרי שהתרשמנו שתהליך היצירה שלו היה סופר מוזר וסופר מגעיל ועזוי. במשחק עצמו, אתם בעצם מגלמים בחור שלא כל כך מצליח בחיים, אבל הוא הצליח לגנוב סכום כסף גדול, הוא מתכנן לברוח איתו. יש לו בעל בית שמתאמר בו, והוא פשוט רוצה להגיד ביי ביי שלום לכולם ולברוח עם הכסף. רגע לפני זה, משהו קורה, הוא אוסף מהמגירה שרשרת שאימא שלו השאירה לו, מוטל עליו כישוף, הכישוף הזה הופך אותו למקק, בעצם, זה הופך בעצם את הנשמה שלו למקק, הגופה שלו מוטלת בחדר, ומאותו רגע, אתם מטיילים בבית, זה בעצם בר שאפשר, שיש בו גם חדרים ללינה, ומתחילה המוזרות בעצם, המשחק יש לו סאונד, שממש מכניס אתכם לאווירה, אתם קולטים שאתם מקק עם התנועות הכי ריאליסטיות והכי אמיתיות שיכול להיות למקק, הוא מצולם ממבט על, אבל יש גם כל מיני שוטים מהצד, כל מיני זוויות צילום, ומה שאהבתי במשחק הזה זה בעצם, על פניו זה יכול להיחשב כקווסט, יש לך חידות שאתה צריך לפתור, להתקדם במשחק, שהמטרה הסופית שלך היא לחזור להיות בן אדם, אבל יש המון דגש על אקספלוריישן, תחשבו רגע על חפץ כמו כיסא, לכיסא יש ארבע רגליים, לכל רגל יש ארבע פאות, ויש לו מושב, גם למושב יש איזה ארבע פאות או שש פאות, ויש לו גם משענת, ובעצם על כל משטח כזה, אתם יכולים לטייל כמקק, אתם בעצם צריכים למצוא את הדרך שלכם, בתוך עולם בני האדם, שכולל חפצים שלנו נראים שגרתיים יומיומיים, אתם בעצם מקק, יש המון מה לגלות, וזה משהו שמאוד מאוד אהבתי, ככה להסתובב על הכיסא, להסתובב על השולחן, להסתובב על שולחן מלוכלך מאוכל, יש עוד סיפור על ספמנון שהם היו צריכים, אז הם הלכו לשוק, יש איזה שוק סיני שם בקליפורניה, הם מצאו ספמנון גם כמקרות ראש, שגם הוא השתלב במשחק, במטבח. המשחק, כמו שאמרתי, אתם צריכים לפתור חידות, אבל אתם יכולים להיפסל, כמו שאמרתי, מקק הוא חיה עם כושר עמידות מצד אחד, אבל גם חיה מאוד שברירית, אם החתול תפס אתכם, נפסלתם, אם הסתבכתם באיזה שלולית אוכל מגילה ולא הצלחתם לצאת, נפסלתם, אם שואב אבק שאב אתכם, נפסלתם, אז יש לכם מצד אחד אלמנטים של קווסט, אבל זה לא פוינט אנד קליק, כי אתם זזים עם המקלדת, ויש פה אלמנטים של פסילות, אולי קצת מזכיר פלטפורמה, ארקייד, אני יודע, משהו כזה, יש פה גם מכניקות מאוד מאוד מגניבות, תחשבו שאתם הרבה פעמים, בהרבה מאוד חידות, צריכים לעשות משהו בצורה מאוד מאוד עדינה. ספוילר קטן, יש חידה שאתם צריכים לגרום לחוט חשמל שנמצא מעל דלי של מים, להיכנס לתוך הדלי כדי לגרום לקצר חשמלי. אתם צריכים לטייל על החוט בצורה מאוד מאוד עדינה, ממש להתאמן על זה, ולהיפסל כמה פעמים ליפול לתוך המים, עד שאתם מצליחים ממש לטייל עם המקק על החבל בצורה הנכונה, בדרך הנכונה, כדי לא ליפול. אז יש כאן המון המון אלמנטים, ולכן המשחק הזה, באמת בקטגוריה הזאת, בקריטריון הזה, של מכניקות שונות, של ז'אנרים שונים, יש כאן המון המון, שילוב של המון המון דברים. החידות במשחק הזה, בעיניי הן גאוניות. כאילו, תחשבו, מה כבר המקק יכול לעשות? יכולת התעופה אין לכם, אתם לא יכולים לעוף במשחק, רוב המקקים כן יכולים לעופף, אבל במשחק הזה אתם רק יכולים ללכת, להפעיל את המשקל שלכם על דברים, לדחוף דברים, והחידות הן בעיניי ממש גאוניות, כאילו הם חשבו פה, אני לא אעשה ספוילרים, מי שרוצה לשחק, חשבו פה על דברים באמת באמת מגניבים שמקק יכול לעשות, ועל זירות משחק ממש ממש מגניבות, יש את המטבח, יש בר, אתם מטיילים על הבקבוקים של הבר, אתם יכולים להפעיל כל מיני, ללחוץ על כפתורים של טלפון, של פאקס, ותוך כדי המשחק גם, יש כל מיני קטעי וידאו, שאז היו באיכות מזעזעת, וזו הסיבה שיש גם overacting של השחקנים. אני חייב להגיד שהתסריט והבימוי קצת לא כל כך סוחבים היום, נראה טיפה ילדותי, אולי אינפנטילי, אבל תוך כדי המשחק, אתם מגלים בעצם את הסיפור של אותה דמות, של אותו רוג'ר הבחור, דרך סרטונים מהעבר שלו, וכל מיני פלשבקים שהוא מקבל. אז יש פה בעצם גם מטרה קדימה, לעתיד לחזור להיות בן אדם, וגם בעצם מסע לגילוי עצמי, מה שמאוד מתכתב באמת עם הספר ההוא של קפקא. סוף המשחק, דיברת על זה מקודם, יש ארבעה סופים שונים, בעל הבית שמתאמר בכם, הוא עוד דמות במשחק, אתם יכולים לסיים את זה כששניכם בעצם מתים ונשרפים בדירה, כשאחד ניצל אחד מת, השני ניצל הראשון מת, או ששניכם ניצלים, וזה מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד מרשים, אני ממש ממליץ לכולם לשחק במשחק הזה, כן, הוא קריפי, כן, יש בו קטעים מגילים, אבל באמת הניצול של ה-256 צבעים שם, הריאליזם, התנועה של המקק, הסופר ריאליסטית, באמת, אתם ממש מרגישים את כל היתרונות והחסרונות של מקק, ההשתחלות לכל מיני חורים קטנים, לכל מיני פתחים, כדי לגלות את המסכים. אחלה משחק. לכו לשחק בבד מוג'ו, חברים. הצלחתי לעניין אותך?
מאוד. אחד מהדברים האלה של, כאילו, מזכיר לי מאוד משחק בשם אטלנטיס. גם כשזה כזה גרף כמחשב, ויש בתוך זה פאזלים, ויש בתוך זה ללכת ממקום למקום, וכל כך הרבה מכניקות ודברים בתוך זה. אבל אני חושב שבד מוג'ו הוא מה שבאמת תופס את הכל, כי הוא לוקח את התקציב מינימלי ואת הכל, ופשוט רץ עם זה. זה אחד מהדברים, זה אחד מהדברים הכי מטורפים ששמעתי.
כן, דרך אגב, לגבי הקריטריון של הצלחה כלכלית, אז כמובן בשנות ה-90 קשה להביא את המקורות, אז חלק מדברים על 400 אלף עותקים, שזה ממש יפה, ובאיזשהו דוקו שראיתי של היוצרים, דיברו על מעל מיליון עותקים, זה גם תורגם ליפנית, אתה יודע, ברגע שאתה חודר לשוק ביפן, כן, לגרמניה, אז יכול להיות שזה כנראה איזשהו מספר באמצע. אז כן, הייתה פה הצלחה כלכלית, יש גם גרסת רימאסטר שזמינה בסטים, וזה אחלה משחק, אתה יודע, גם אם לא לסיים אותו, אז להתרשם ממה הצליחו לעשות ב-94-95, משחק יצא בינואר 96.
כן.
באמת מאוד מאוד מרשים.
בהחלט.
וכאן מסתיים לנו, מצעד המשחקים המוזרים. אז דיברנו ככה, ל-Neverhood, קלט, עושה לכולם נעים בגב, כולם חולים עליו. MDK שנראה לי משחק, נשמע לי משחק ממכר וממש בא לי לעשות אותו בלי קשר לכל השאר. בד מוג'ו שיכול להיות קצת מתסכל עם הרבה אקספלוריישן והרבה מסכים שאין בהם שום דבר מעניין לעשות, אבל אתם פאקינג מרגישים כמו מקק. נראה לי שזה היה מאוד מוזר. אז Stranger Games, משחקים מוזרים שאשכרה הצליחו. פרק הגיע לסיומו. ליאון סולומון. המון המון תודה לך, אחי, אני תמיד כיף לדבר איתך, לשוחח, לעשות פרקים, לקבל, לגלות משחקים שלא שמעתי עליהם מעודי. אני מזמין את כל המאזינים שלנו, לעקוב אחרינו, להגיב בקבוצת הפייסבוק שלנו, להציע לי רעיונות לפרקים, ככה נולדים פרקים. וזהו, להתראות לכם חברים, שחקו במשחקים מוזרים, לא רק במיינסטרים. להתראות.